שלום לכולם, אנחנו מתחילים ברוך השם היום את השיעור לכבוד פרשת יתרו פה מבית הרב קוק, ברוך השם שאנחנו זוכים מדי שבוע בשבוע. הנושא שלנו היום פרשת יתרו, תורת האומה. יש לנו את מעמד עשרת הדיברות בפרשה, ואנחנו היום נעסוק באנוכי השם אלוקיך. המימרה הזאת, הדיבר הזה, היסודי כל כך, בכל התורה כולה, בכל היהדות כולה, בכל המהלך הישראלי כולו, ננסה היום טיפה להבין אותו, ונראה את ההשלכות האדירות של המימרה הזאת. אז תראו איתי יחד מקור א', שמות פרק א', אנוכי השם אלוקיך. בשבת תקופי עמוד א', אומר רבי יוחנן, מימרה מאוד מיוחדת, רבי יוחנן המורה הירושלמי, הארץ ישראלי, אומר רבי יוחנן, דידי אמר, כלומר, מימרה שלו, אנוכי נוטריקון, נוטריקון זה כמו מין שילוב של כמה מילים, במילה אחת, בצורה מקוצרת, ומה הנוטריקון של אנוכי? אנא נפשי כתיבת יהבית, בדרך כלל רגעים להגיד כתבית יהבית, כן? אני את נפשי כתבתי נתתי. כל כך מיוחד וכל כך לא מובן. מה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני את נפשי כתבתי נתתי. כאילו, התורה כולה היא כאילו כתיבת נפשו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו כאן? עכשיו יותר מזה, זה מונח במילה הראשונה, בבסיס של התגלות הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שזה הבסיס לכל היהדות כולה, לכל התורה כולה, לכל הישראליות שלנו. אנוכי. אנוכי, מה זה אנוכי? אומר רבי יוחנן, אנא נפשי כתבית יהבית. את צריך להבין מה העומק של הדבר הזה. אני את נפשי כתבתי נתתי. מה הכוונה פה? אז תראו איתי אחד במקור ב', אומר המהר"ל בספר תפארת ישראל פרק ל"ז. ההתחלה הוא עיקר הדבר. עיקר הדבר. מה פירוש עיקר? הרי עוד יהיה עוד הרבה עשייה והרבה לימוד. מה זה עיקר? אז בואו נזכר בלשון חז"ל. עיקר זה שורש. עיקרי האילנות. ההתחלה הוא עיקר הדבר, אומר המהר"ל, ההתחלה הוא השורש, מפני שהוא התחלה אל הכל, ולכך ההתחלה הוראה על כל הדבר ומהותו. מאוד מעניין, אומר המהר"ל, תדע לך, מה שקורה בהתחלה זה מעיד על כל מהות הדבר, גם אם הדברים עוד לא יצאו אל הפועל, אבל זה בעצם כאילו כל התורה כולה זה אנוכי, אנא נפשי כתבית יהבית. צריך להבין את זה, וממילא ברגע שאתה מבין את זה, אתה גם מבין כמה חשוב להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו פה. אומר המהר"ל, כי ההתחלה, ולכן, ולכך ההתחלה הוראה על כל הדבר ומהותו, כי בכוח ההתחלה הוא הכל. מה פירוש? בכוח ההתחלה הכל? אומר, כן, ההתחלה היא השורש של הכל. צריך להבין מה הוא רוצה לומר פה. העלה, לפי שהוא התחלה אל הכל. אז כדרכו של המהר"ל, יש לו כתיבה ייחודית שלו, שהיא כתיבה קבלית, אבל הכתיבה שלו היא, כאילו הוא אומר משפטים שלכאורה כשאתה קורא, אתה אומר, מה הוא רוצה? כי בכוח ההתחלה הוא הכל, לפי שהוא התחלה אל הכל. זה נשמע כזה, מה הוא אמר פה? אבל מי שיודע שזה המהר"ל, ומי שיודע איך ללמוד מהר"ל, ומי שיודע שדברי המהר"ל זה, מה זה, סודות התורה, אז מתבונן לעומק של הדברים, ואנחנו ננסה היום להבין מה רוצה המהר"ל במשפט הזה. בכוח ההתחלה הוא הכל, לפי שהוא התחלה אל הכל. מה זה? ממשיך המהר"ל ואומר, רק כי אינו בעניין קרוב, רק בעניין רחוק. כי הכל הוא בכוח התחלה ואינו בפועל הנגלה. כלומר, אומר המהר"ל, נכון, זה התחלה אל הכל, זה השורש אל הכל, אבל, והכל בכוח ההתחלה, אבל זה בכוח, בפוטנציאל מה שנקרא, בכוח, עוד לא יצא אל הפועל. ממשיך המהר"ל ואומר, לדעת רבי יוחנן, מורה אנוכי, אנא נפשי כתבית יהבית, מורה על מהות התורה, שהוא הסדר האלוהי, אשר היא מסודרת מן השם יתברך בעצמו, וזהו מהות התורה. ולפיכך דרשו נוטריקון, ענה נפשי כתבית יהבית, שהוא יתברך בעצמו, סידר אותה ונתן אותה. לכאורה מה הוא אמר פה? שמהות התורה זה שהקדוש ברוך הוא בעצמו סידר אותה ונתן אותה. מה היא מסודרת מהשם יתברך? וזה מהות התורה. מה הוא רוצה? זה נשמע כזה לא, כאילו מה אמרת פה? נכון? אבל אנחנו יודעים, זה מהר"ל, ותדעו לכם, זה המפתח. מי שבא לתורה לגדולי ישראל ומבין שהם גנזו במילותיהם סודות עמוקים, והוא בא מתוך הערכה וידיעה, אני עומד לפני המהר"ל עכשיו, קודש קודשים, אז ממילא הוא מתאמץ להבין, ואז הסוד מתגלה לו, כן? שוקד על תלתות פתחי, כן? לא זוכר עכשיו על פה את הפסוק, השקידה על הדלת, ההמתנה, שהחוכמה תתגלה. צריך לשקוד על דברי רבותינו, ואז זוכים לאורות. אז בואו נשקוד, בואו ננסה להבין. כדי להבין את הדברים, יש פה משהו בפרשת יתרו, שלכאורה אתה מדבר על קבלת התורה, תורת האומה, תורת ישראל, וסקרת על הפרשה יתרו. תקרא לסיני, תקרא לפרשת אנוכי, תקרא לדיברות, אלף אחד שמות אפשר להציע פה, דווקא יתרו. מה רצה? למה מדגישים את העניין של יתרו? עכשיו, יותר מזה, בואו נראה ביחד במקור ג' בשמות פרק י' ח' מופיע יתרו, ואז פתאום הוא מגיע ויש לו מה להגיד למשה, איך שופטים, איך עושים, בואו נראה. וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. כלומר, משה רבנו יושב, שופט יחיד, זהו, רק הוא, כלומר, מה זה, כלומר, אין עוד בתי דינים, רק הבית דין שלו, הוא יושב, שופט. ממשיך ואומר, ויער חותן משה, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי אלוהים ואת תורותיו. מה השאלה ומה התשובה? זו שאלה עוד אפשר להבין. הוא אומר לו, תשמע, איך אתה חושב לבד לשפוט עם שלם? זה לא עלייה, צריך פה למנות, צריך זה, צריך שם, בסדר. אבל התשובה, מה הוא אומר לו? ויבוא אל הים לדרוש אלוהים, יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי, הודעתי את חוקי אלוהים ותורותיו, מה הוא עונה לו? ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, זה לא טוב. ואתה תחזה אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע, ותמנה אותם, כן? שרי אלפים, שרי חמישים, שרי עשרות וכו' וכו'. אומר רש"י, יתר, אחד השמות של יתרו זה יתר, ווי תוספת פה, יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. מה זה יתר? לכאורה גרם לפרשה מיותרת לכאורה, מה? לכאורה ככה, אפשר להגיד שיתר יתר, הכוונה יוסיף, אבל תגיד אוסיף. מה זה יתר? זה כאילו מיותר, פרשת ואתה תחזה, מיותר. מה זה הדבר הזה? אז תראו, כשמגיעים לחומש דברים, והזכרנו את זה כבר בעבר, כשמגיעים לחומש דברים, משה רבנו מתאר את המינוי של השופטים, אין שם יתרו. עכשיו, משה רבנו יודע שלמדנו חומש מות, אז כשאנחנו מגיעים לדברים, אנחנו נשאל, למה העלמת את יתרו? הרי יתרו נתן לך את העצה הגדולה הזאת, כאילו אתה לא ידעת לבד. ובעצם למעשה, משה רבנו בחומש דברים אומר, יתרו סתם הפריע לי. אין לי מה לחזור ולהזכיר אותו, כי הוא סתם הפריע לי. וזה גם מאוד מסתדר עם מה שרשי אומר, יתרו יתר, למה? משום שיתר פרשה אחת, יתר פרשה אחת בתורה, זה מיותר. זה מיותר, הוא יתר פרשה. עכשיו, שאלה גדולה היא, למה הוא יתר? למה מיותר? מה קרה? למה בחומש דברים אתה לא מזכיר אותו? מה עומד מאחורי הסיפור הזה? התשובה עולה מתוך ספר ישראל ותחייתו, אורות, ספר אורות, חלק ישראל ותחייתו פרק ג', תראו איתי ביחד מקור ד'. משה רבנו עליו השלום, אומר הרב קוק, בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת ייסודו באומה. שים לב לביטוי, בתופסו איתו את כוח המשפט. מה הכוונה? משה רבנו אומר, רק אני שופט. הוא תופס את כל כוח המשפט אצלו. מה, למה? בתחילת ייסודו באומה. עכשיו מייסדים את המשפט של התורה באומה. העלה את כל ערכי המשפט, עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, וזה בעצם פותר לנו את כל הבעיות. יתרו הוא תרדן מתערב, הוא בא ומפריע לו. משה יודע שככה לא מחזיקים מערכת משפט, אבל משה רבנו רוצה לייסד בעם ישראל שמשפט זה דרישת אלוהים. זה לא החבר'ה בכנסת ישבו, מה בא להם חוקקו, ואנחנו, כמו שאומרים היום באולמות בתי המשפט האזרחיים, אנחנו עושים פה סדר. זה לא צדק פה, זה, אבל כבוד השופט, זה לא צודק. אדוני, אני עושה סדר על פי החוק וזה הכל. פה אל תחפש צדק, פה שופטים סדר. וגם בפילוסופיה של המשפט, באקדמיה, ככה גם מלמדים, בהכנה לכל הרישיון וכו', ולתואר קודם כל, כן? אז למעשה, אומר לך משה רבנו, אני תופס, עונה ליתרו ואומר לו, אני מחזיק את היתרו בידיי, אני מחזיק את המשפט בידיי, כי אני רוצה לייסד בעם ישראל את העובדה שמשפט זה לא סתם סדר, אלא באים לדרוש אלוהים. מה לדרוש אלוהים? הוא בא לדרוש את הכסף שלו? לא. הוא בא לדרוש מה הקדוש ברוך הוא אומר על הסיטואציה הזאת, על המצב הזה, על הסכסוך הזה. זה דרישת אלוהים. אני שופט גם את המצבים הכי קטנוניים שלי בחיים, על פי רצון השם. זה דרישת אלוהים. ואת זה הוא רצה לייסד. מגיע יתרו, ובעצם מפריע לו. ולכן כשמגיע חומש דברים, משה לא מזכיר את יתרו. ורש"י כותב יתר, כי יתר פרשה בתורה, ואתה תחזה. מה, אתה חושב, אני לא יודע שצריך למנות אנשים? ברור שצריך למנות אנשים. אבל השאלה הגדולה היא, למה בכלל מזכירים את יתרו אם ככה? כלומר, בסדר, שיגיע את השכל למשה רבנו. למה לעשות מזה פרשה בתורה? ולמה יותר מזה? הרי אתה הולך עכשיו לתשומת לב המרכזית, צריכה להיות מופנית לאן? לאנוכי השם אלוקיך, לעשרת הדיברות. מה אתה עכשיו מתחיל להפריע לי פה עם סיפורים על יתרו שהפריע והטריד למשה רבנו, ועוד קורא לפרשה יתרו? מה זה? למה זה חשוב? מה, זה משהו מרכזי בעשרת הדיברות שהוא בא ומפריע למשה רבנו? אם זה פרשה מיותרת, אז מה? אז מיותרת, בשביל מה יתר? תעזוב, שים את זה בצד. מה העניין? מה עומד מאחורי כל הסיפור הזה? בכל אופן, בואו נסיים רגע את הפסקה באורות. מקור ד' שורה שלישית, באמצע. המינות זה הנצרות. הפקירה את המשפט. תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. כאילו חסד. כאילו חסד, כן, מה פירוש? תראה, בצעירותו, בילדותו, הוא חטף הרבה מכות, והייתה לו ילדות קשה, ופה ושם, וזה, וזה כאילו, זה כאילו צידוק, למה זה פחות נורא מה שהוא עשה, כן? כאילו אין לאדם בחירה, אם הוא בגיל צעיר, אז אנחנו נרחם עליו וכו'. כל הרחמים המדומים האלה, או לדוגמה שבאים ואומרים, התורה נתנה את הירושה, ונעשינו שיעור שלם על ירושת הבת, נמצא באתר, התורה נתנה את הירושה לבן, למה? כי הבן ממשיך את הדרך של המשפחה, הוא יורש כדי להמשיך את הדרך של המשפחה, ושימו לב, זה לא עניין של גברים ונשים, כי אשתו יחד איתו. ומה עם הבת? הבת יורשת עם בעלה, במשפחה שלו, הכל מסודר פה, יש פה חשיבה מערכתית, שאומרת, המשפחה הזאת צריכה להמשיך את דבר השם שתפקידה להודיע בעולם, אז הבנים ממשיכים את הדרך של המשפחה הזאת, והבת הולכת מתחתנת עם איש אחר, וממשיכה את הדרך של המשפחה של בעלה, כן? אז בעצם יש פה איזה סדר אלוהי, באו והנצרות באה בזמנו, התחילה ללעוג לנושא, היום כולם כבר מוותרים, כן? חלקים רגיל, לא, רוב האנשים שאני מכיר פחות, ככה זה בדרך כלל, אבל בכל אופן, הצד ערכי בזה, מה זה אפשר להבין אותו? זה הצדק האלוהי. באים הנוצרים, באו הנוצרים, והתחילו ללעוג למה רחמים, רחמים. עכשיו, החסד המדומה הזה, שימו לב מה קורה איתו, בואו תראו הלאה, אומר הרב, ומתוך עקירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, כלומר, ברגע שאתה חושב שאתה יכול לעשות עם המשפט מה שנראה לך, מה שהתוצאה שלך מתחשק לעשות, מה יקרה? אז זיוות התוכן האלוהי של המשפט, מה עושה? תופסת אותה הרשעה היותר מגושמת, ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, כלומר, זה יגיע בסופו של דבר, אומר הרב, אתה תתחיל ברחמים, יראה לך טוב, יראה וואלה, תוצאה לכיפק, מי צריך בכלל את אלוהים, נעשה מה בא לנו. בסופו של דבר זה יגיע למצב שהמשפט ירד למקום הכי נמוך, שרק יכול להיות, לזוהמה הגשמית הכי מטורפת. למה זה ככה? צריך להבין. ממשיך הרב ואומר, לא רק המשפט של האישיות היחידית, בואו נראה הלאה, אומר הרב, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים, ועומק רעה של טומאת שפיכת דמים. אמנם, הנה כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב, והוא ישפוט הבל בצדק, ידין לאומים במישרים. אז בוא, בעצם אומר הרב, הבשורה המשיחית של הגאולה היא לתקן גם את זה. אבל למה הרב אומר שבעצם גם שפיכות דמים בין העמים, והכל נחרב כתוצאה מניתוק המשפט מתוכנו האלוהי? למה זה כך? לפני שנתחיל לענות, בואו נראה רק גמרא שממחישה מאוד את העניין הזה. תראו איתי יחד במקור ה', שבת קופטת זין עמוד א', אמא שלום, דבית הוא דרבי אליעזר, היא הייתה אשתו של רבי אליעזר, אישה מאוד גדולה, אחתה הייתה אחותו דרבן גמליאל, אחתה דרבן גמליאל הווי. אבא הוא פילוסופה בשיבבותה, והפילוסופה הזה זה בעצם נוצרי, כן? שהיה בשכנותם, כמו שנראה במפורש בהמשך, כן? דאבא שקיל שמה דלה מקבל שוחדה, הוא הוציא לעצמו שם שהוא שופט ישר, לא לוקח שוחד. טוב, באו לאחוכבה, הם רצו להוכיח שכל הפילוסופיה הנוצרית הזאת, שכאילו מדברת גדולות על חסד ועל לסדר את המשפטים, שהם יתאימו לאנשים ולדור וכו', בסופו של דבר, כמו שאומר הרב, על פי הגמרא הזאת, זה יגיע למקום של שוחד ולכלוך. אבל הוא הציג את עצמו, לא, אני עושה שינויים מהמשפט האלוהי של היהודים, אבל אני שופט ישר, בישרות נפלאה. כן, הצלילים קצת נשמעים לכם מוכרים. בקיצור, רצו לעשות ממנו צחוק. היא ואחיה, אמא שלום ורבן גמליאל. העילה לשרגה דדהבה, הביאה לו שוחד, מנורת זהב. עכשיו, זה לא סתם, השוחד שהם הביאו, זה חלק, הם תכננו את זה. מנורת זהב, מה זה מזכיר? את עם ישראל, נכון? הביאה לו שרגה דדהבה, מנורת זהב, טוב? ועזו לקמה, הלכו לפניו לדון. אמרה לבעינה דניפלגי לי בניכסה דבינה, שאני רוצה שהוא יחלק לי גם כן, ייתן לי את ירושת הבת, גם אני רוצה לרשת, למה רק רבן גמליאל? אמר לו פלוגו, כן, היא צודקת, גם הבת יורשת, שנקרא שילמה לו, לא? אמר לי, אומר לו רבן גמליאל, כתיב לן אצלנו בתורה כתוב, במקום ברא, ברת לא תראות, אם יש בן, אז הבן יורש והבת לא. אמר לי, אומר לו הנוצרי, מן יום הדגלית ונמערכן, התנטילית אורייתא דמשה, והתייהבת אבון גיליון, מה שהם מכנים, להבדיל, כן, הם מכנים אבנגליון, בגמרא מכנים את זה אבון גיליון, כן? אבון גיליון, כלומר גיליון שהוא אבון, כן? וכתיב והוא אומר לו, בראו בראתה כחדה ירטון, כתוב ששניהם ירשו ביחד, אז הוא שופט לו צדק, לכאורה, וואלה, איזה דיין, תשמע, באמת, רוח של קדמה, איזה תוצאה מופלאה, באמת, האדם הסביר, כל כך טוב, כל כך נפלא, ואז מה קורה? למחר מגיע מי? רבן גמליאל, מה עושה? הדר עילה, איהו חמרה לובה, הביא לו חמור לובי, עכשיו חמור לובי זה חתיכת חמור, משהו טוב כזה, כן? חמור עוצמתי. הביא לו חמור לובי. אמר להו, למחרת אתם באים לדיון, עכשיו רבן גמליאל שיחד אותו, כן? אז שפילית לסעיפה דאבון גיליון, אומר להם, האמת הגעתי לסוף של הספר שלהם, וכתב בי, המשיח הנוצרי, אנא לה למפחת מנורייתא דמשה עתיתי, אני לא באתי לפחות מתורת משה. הוא כתיב בי, במקום ברא, ברת לא תראות. באמת צודק, הוא צודק, באמת אבון גיליון אומר שמשאירים את החוקים של התורה של היהודים ולא משנים אותם, אז לא, אז באמת את לא יורשת, רק הוא יורש. אמרה לי, אומרת לו, אמא שלום אומרת לו, נהור נהורך כשרגה, יאיר אורך כמו הנר, כמו המנורת זהב שהבאתי לך, רומזת לו לשוחד, כן? אמר לי רבן גמליאל, אומר לו רבן גמליאל ממול, את החמרה ובטש לשרגה, בא חמור ועיקה את המנורה. בקיצור, עשו ממנו שם הקרקס, כולם ראו, קיבל שוחד, יום אחד פסע ככה, יום אחד פסע ככה, תלוי מי משלם יותר. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה? למה זה עזיבת תורת אלוהים, משפט האלוהי, תביא בהכרח בסוף לשוחד, ללכלוך, סליחו לי על הביטוי, לגשמיות מטונפת. למה? למה זה חייב להגיע לשם? צריך להבין. אז בואו נמשיך עוד קצת. אומר לנו הרב קוק, במקור וב, אגרות הראיה קוף עין ג', כל בריחה מדיני ישראל בארץ ישראל, כשהיא מוצאת עוזרים רשמיים מצד באי כוח ציבוריים, כלומר כשאנשי ציבור באמת מסייעים לברוח מדין תורה, לא רוצים דין תורה, אנחנו ניקח משפט אנגלי, משפט פה, משפט שם, רק לא דין תורה, תזכירני תמיד, אומר הרב קוק, את הבאתו של הדיין פומפיוס בשערי בציון, על ידי שני בעלי הדין, אורקנוס ואריסטובולוס. ומה גרם לנו משפט פלילים זה? מה זה גרם? הביא את הגלות. הם הלכו, הביאו את הרומאים לפה עם המשפט הזה. מרה עלינו לצעוק על השפלות והעבדות, התמונה באותו הרגע של הבוז למשפט ישראל בארץ ישראל. הוא אומר, זה שפלות, זה עבדות. אתם לא מסוגלים להרים ראש ולהגיד, לנו יש משפט לאומי שלנו, תורה שלנו. זה שפלות, זה עבדות. הוא ממשיך הרב ואומר, מר גימל, כלומר אותו בעל דין שהיה באותו סיפור, אומר שהוא מרוצה גם לזבלה. כלומר, זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד. אתה תברור מי שאתה רוצה, אני אברור מי שאני רוצה. אבל חפץ הוא שהמכריע, אז שני הדיינים שכל צד בחר, בוחרים שלישי. הוא רוצה שיהיה תנאי שאת השלישי שבוחרים, שזה יהיה תלמיד חכם. זה הכל, שיבחרו מי שהם רוצים, אבל שהשלישי יהיה תלמיד חכם. איש אשר מידת משפטה של תורתנו לא תהיה זרה לו. יש בזה עוולה, אומר להם הרב קוק, ואז יש בזה עוול? מה קרה? עד כדי כך? אפילו כגרזים מיזו הבאה באחרונה, בכינוח סעודה, לא עשוני בניי. מה זה? אז זה, הוא הביא את הנוסח מהפתיחתא של איכה, פתיחתא איכה יוד. אני מביא את אותו רעיון, מביא אותו מהגמרא, כי בגמרא זה מנוסח בצורה שגם מסבירה קצת. תראו איתי יחד במקור זין, ביצה קפה עמוד ב'. כתוב בספר שופטים, כי מדומני פרק יוד, ומתאר את עם ישראל שרחמנא ליצלן נופל בתקופה הזאת, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות, כל העבודה זרה, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. שואלת הגמרא, רגע, מה זה ויעזבו את השם ולא עבדו? מה הכפילות הזאת? אומרת הגמרא, ממשמע שנאמר ויעזבו את השם, איני יודע שלא עבדו. מה זה ויעזבו את השם ולא עבדו. מה זה הכפילות? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס הזה ששולקין אותו 7 פעמים ואוכלים אותו בכינוח סעודה, לא עשאוני בניי. ומה הכוונה? רשי שם במקום בספר שופטים אומר ש אפילו בשיתוף לא עבדו את הקדוש ברוך הוא. הרי אסור לעבוד בשיתוף, כן? אבל אתה יודע, נגיד הם לוקחים מכל האלוהים למיניהם מכל העולם ומכניסים ככה בקצה איזה משהו קטן בשיתוף, אתה יודע, קצת ממורשת ישראל. אפילו זה לא מוכנים. הרי הרב נחום רקובר, הפרופסור, כן, גילוי נאות, שאנחנו קרובי משפחה, מחותנים היום, אבל בכל אופן עשה עבודה מדהימה והגיע בסוף לחוק, לא זוכר איך קוראים לו בדיוק, אבל יסודות המשפט, מורשת ישראל, לא זוכר בדיוק את שם החוק, שהחוק הזה אמר שבמקום שיש לקונה, חסר, בתוך המשפט האזרחי הישראלי, אז יפנו למורשת ישראל. מה עשו מזה השופטים? באקטיביזם השיפוטי שלהם, המציאו מה שמתחשק להם, ובעצם הפכו את זה לכלום, זרקו את זה לפח ההשפע של ההיסטוריה. זה בדיוק, אפילו כגרזימי הזו, כתורמוס הזה, שבא בכינוח סעודה, אפילו זה לא עשאוני בניי. כאילו אומרים, בסדר, אתה שופט משפט אזרחי, טורקי, אנגלי, מורכב מכל מיני שכבות לבריאות, אבל תשמע, אם אין לך תשובה במערכת שלך, בוא תיקח אז מתורת ישראל. אפילו את זה הם לא מוכנים. עד כדי כך, זה כבר לא כינוח סעודה, זה כבר אפילו, אתה יודע, בקצה, לא יודע מה, מפל, משהו, כלום. כלום, מחכו לגמרי. אבל השאלה הגדולה היא כשאנחנו חוזרים לפרשה שלנו, ואנחנו שואלים, רגע, אם יתרו ייתר פרשה, למה לקרוא לפרשה יתרו? ולמה בכלל להזכיר את היתור פרשה הזה? הוא ייתר, אז למה שייתר? זו החלטה של הקדוש ברוך הוא. הוא יחליט שהוא לא מכניס את הסיפור הזה, ושלום על ישראל. וגם עוד דבר צריך להבין, למה הרב קוק אומר לנו שברגע שאתה מתנתק מהתוכן האלוהי של המשפט, תבוא ירידה איומה ונוראה, כן? אומר, מתוך הכירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרשעה היותר מגושמת, ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, ואחר כך זה גם חודר בעמים כולם ומביא למלחמות בעולם. השאלה היא למה? למה השופט הנוצרי הזה, שבאמא שלום ורבן גמליאל עושים ממנו צחוק, התחיל כאילו בדיבורים על חסד ועל רחמים, ובסוף הגיע בסופו של דבר לשוחד? מה העניין? עכשיו שימו לב רבותיי, כי יש פה יסוד אדיר, אדיר, מקסים. שאלנו בתחילת השיעור, אנוכי השם אלוהיך, תחילת התורה, תחילת המעמד הר סיני, תחילת 10 הדיברות, התגלות השם על עמו במעמד הר סיני מתחיל במילים, אנוכי השם אלוהיך. ובאנוכי השם אלוהיך, הגמרא אמרה לנו, אמר רבי יוחנן מה אומר, נוטריקון, אנה נפשי כתבית יהבית, אני את נפשי כתבתי נתתי. ושאלנו מה זה? למה, מה זה הדבר? והמהר"ל אמר לנו, ההתחלה הוא עיקר הדבר, הכל תלוי בהתחלה, ומההתחלה הכל, ולכן ההתחלה היא הכל, מה הוא רצה פה? תקשיבו טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, לנהל משפט בתור סדר חברתי, עוד בלי מעמד הר סיני, יתרו יכול לעשות את זה יפה מאוד. הנה תראה, הוא בא למשה, לא ככה, אתה תיקח אנשי אלוהים, יראה זה, ותסדר, בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון, סדר? משפט שהוא סדר? כל, תסלחו לי על הביטוי, כל אהבל יכול לסדר. מה הדבר? אבל אומר להם, וזה ההקדמה לאנוכי השם אלוקיך, אם אתה תתייחס למשפט בתור משהו אנושי, חברתי כזה, סדר, כל אחד יכול להמציא סדר, מה הבעיה? אין שום בעיה. אבל התורה שאני נותן לכם, ענה נפשי כתבית יהבית, אור החיים האלוהי שוכן במשפט הזה. אני מתחבר אליכם, זורם אליכם, כל זרימת החיים העולמית זורמת דרך האותיות של התורה, אנא נפשי כתבית יהבית. עכשיו ממילא מה יוצא, שימו לב טוב, כשמישהו בא ואומר לא, תודה רבה ריבונו של עולם, אנחנו נמציא משפט כמו שאנחנו מבינים, עם תוצאות שיותר נראות לנו. שימו לב עכשיו טוב, זה נשמע בהתחלה לאנשים נורא נחמד, כי אפשר לסדר תוצאות כמו שזה אנחנו היינו רוצים, ונורא יפה. יש כאלה שחושבים שכשאתה עוזב את משפט התורה והולך למשפט לא של תורת ישראל, אז עברת עבירת משמעת לפי סעיף 12 ג', כן? אני צוחק, כן? כאילו, עבירת משמעת. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, כשאתם עוזבים את המשפט שלי, אתם לא רק עברתם עבירת משמעת, אתם עוזבים את מקור החיים. אתם עוזבים את החיבור למעיין החיים שלכם, שזה אני. שזה כנסת ישראל, שזה שכינת השם ששורה בתוך הלבבות שלכם, בתוך הנשמות שלכם. כשאתה מנתק את המשפט מתוכנו האלוהי, זה לא רק עבירת משמעת, זה ניתוק מהחיים. וברגע שאין ניתוק חיים, יש לך פרח יפה יפה. עכשיו אתה חתכת אותו, ויופי, אתה יכול לקחת אותו לשים בגרטל כזה, בגרטל כזה, לקחת אותו לאן שאתה רוצה. וואלה, הרבה יותר טוב ממצב שהוא מחובר, לא? אבל עובר שבוע, שבועיים, שלושה, 70, ומה מגלים? שהפרח כבר לא פרח. הוא רק משחק, עושה קולות של פרח אולי, אבל הוא כבר יבש לגמרי. ואז אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, מה זה הדבר הזה? אני היום, אתם יודעים, לא נעים לי, כי אני יודע מה הולך מאחורי הקלעים של מערכת המשפט כבר עשרות שנים. ועכשיו רק הציבור נחשף קצת למה הולך. כן? עכשיו, אתה לא יכול תמיד לדבר, כי אתה יודע, יש מצבים שאם אתה תדבר, יחשבו אותך הזוי. אתה לא תמיד יכול לדבר ולשתף את כל מה שאתה יודע. אבל בעצם ברגע שמערכת משפט היא מנותקת מען הנפשי כתווית יאווית, יסוד האמונה של אנוכי השם אלוקיך לא נמצא בה, היא תידרדר והיא תגיע לא לדיוטה התחתונה, אלא על מתחת לאדמה, איפה הגיהנום שם? למקומות הכי נמוכים שיכולים להיות. ואנשים עומדים ומסתכלים, אומרים, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? איך יכול להיות? עזבתם מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים? לאט לאט זה הולך ומתרחק, הולך ומתרחק, הולך ומתרחק, עד שזה מגיע, לאן שזה מגיע. עכשיו, המערכת הזאת היום מתחילה להתגונן. איך היא מתגוננת? תוקפים אותנו, אושיות החוק, אושיות המשפט, פה, כולם זה, רוצים לפגוע, איפה הממלכתיות? מה הממלכתיות? תגידו לי, אם פה מדובר בלכלוך שפשוט הורס את המדינה, אז אנחנו צריכים להיות ממלכתיים? מי שממלכתי פה הוא זה שבא ומנקה את האורוות, זה הממלכתי. זה הממלכתי. אז אתה שואל, איך הגעת למקום הזה? פשוט מאוד. אנא נפשי כתווית יהבית, אם אתה מתחבר, ועכשיו אפשר להבין את המהר"ל, אומר המהר"ל, ההתחלה הוא עיקר הדבר, מפני שהוא התחלה אל הכל, מה הוא מתכוון? הוא אומר, זה לא התחלה פעם, נגמרה, הייתה ארכיאולוגיה. זה שורש חיים. זה עיקר, מה זה עיקר? זה שורש שכל הזמן מזרים חיים לתוך המערכת. ולכך ההתחלה הוראה על כל הדבר ומהותו. למה זה הוראה על כל הדבר ומהותו? כי היא ממשיכה להזרים חיים. היא סיבה אמיתית, לא סיבה זמנית שחלפה. כי בכוח ההתחלה הוא הכל. כלומר, כל מה שאתה שופט, למה זה מערכת מוסרית? כי יש לה חיבור למעיין חיים שממשיך להחיות אותה. לפי שהוא התחלה אל הכל, מה הכוונה? תבין, תבין את המילה התחלה, אני רומז לך. תבין עומק. יש פה התחלה אל הכל. מה זה התחלה אל הכל? כל מה שהיה והווה ויהיה, הכל כל הזמן יונק מהשורש הזה. זה לא התחלה שהיא היסטוריה. זה התחלה שהיא שורש מחיה. אנא נפשי כתווית יהבית. מה אתם לא מבינים? החיבור אל השורש, אל ההתחלה, אל הראשית, אל האינסוף ברוך הוא, של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היא על ידי התורה שאותיותיה זה כתיבה ומתנה שקיבלנו את, כאילו את נפשו של הקדוש ברוך הוא. אנוכי, אומר רבי יוחנן, דווקא המורה הירושלמי, הארץ ישראלי, כי פה זה ממש מתגלה בגילוי, המשפט, כשהוא מחובר לתוכנו האלוהי, הוא מלא חיים, ניתקת אותו, זה כמו פרח, הוא יראה יפה, גלן שתיקח אותו, אבל יחלוף הזמן, הוא ייבול, והוא נבל. לא נעים להגיד, נבל תרתי משמע. ממש ככה. ועכשיו, אני לא אומר כולם, לא רוצה להכליל, אבל התופעות האלה לא נדירות בכלל, אני אומר בלשון עדינה. בלשון עדינה. עכשיו, שימו להם, כשזה התרחש בפועל, הרב הרצוג היה הרב הראשי לישראל, בקום המדינה. והוא צועק, ובוכה, אתה קורא את השורות שמה של הדברים שהוא כותב, דמעות. וזה לא רחוק מקום המדינה, זה בתזיין תמוז תשח. בואו תראו איתי ביחד, במקור ח', אומר הרב יצחק אייזיק הרצוג, בהקדמה לספר הלכה פסוקה על הלכות דיינים. בתזיין תמוז תשח, ממש סמוך אחרי קום המדינה. כמעט שלא היה יכול לעלות על הדעת של שום יהודי דתי, שהמדינה היהודית תעזוב מקור מים חיים, את תורתנו הקדושה. לחצוב לבורות, בורות נשברים, לסגל החוקים ומשפטים של עם אחר. הלא זו הייתה מהפכה איומה מבפנים, וחילול השם נורא מבחוץ. פתאום רואים, היהודים זכו להקים מדינה, איזה משפט יש להם? אנגלי, טורקי, רגע, אין להם משפט ישראל? אין להם תורה? לא, זה לא מעניין, הביתה. איך, מה זה? אנחנו כל כך התרגלנו היום, זה כאילו כבר הנורמל, זה התאזרח על הספה בסלון. הרב הרצוג צועק, בוכה, מה הולך איתכם? השתגעתם? מה אתם עושים? ממשיך הרב הרצוג ואומר, זה היה בבחינת נתינת גט קריטות, חס ושלום, לתורת ישראל. כי סבורים היינו שתכף להכרזת המדינה, הגורמים הקובעים בשטח הזה יהיו נמלכים מיד בסמכות התורה בארץ כדת מה לעשות. היה, אומר הרב הרצוג, היה ברור לנו שברגע שמקימים את המדינה, יבואו אלינו וישאלו, אוקיי, מערכת משפטית, איך בונים, מה עושים? ונגיד, נענה. אבל לא באו, אומר הרב הרצוג, הרי זה דבר חמור מאוד מאוד לקיים אפילו לזמן מועט משפט זר. ומה גם משפט שהטילה עלינו הממשלה המנדטורית, שבגדה בנו, בתחילה בסתר, ואחר כך בגלוי, והמפעילה כנגדנו את כוחות המדבר, הרי הם הסיתו את הערבים. זוכרים שהרב קוק לא היה מוכן ללחוץ את ידיו של הנציג פה, לא משנה השם שלו, שם רשעים ירכב, האנגלי שהיה פה, לא היה מוכן ללחוץ לו את היד אחרי מאורעות תרפ"ט. למה? כי הם נתנו לזה לקרות. כאילו, זזו הצידה, שהערבים ישחטו יהודים. אז הוא אומר, אתה עכשיו לוקח את המשפט שלהם, הם אפילו נגדנו את כוחות המדבר בכוונה זדונית לחבות את נר ישראל. זהו מבלי לדבר על מהות המשפט הזה הקיים. איזה משפט הבאת לי? העשוי טלאים על גבי טלאים, חוק בריטי, על גבי חוק אוטומני. אתם יודעים שעד היום ביהודה ושומרון, מדינת ישראל מכילה ככה את החוק הטורקי, עוד פעם, החוק הטורקי, כמו שאתם שומעים, החוק האנגלי, בהתנדבות גם את החוק הירדני, שמעולם לא היה פה ריבון, ועוד חקיקה צבאית. איך מערכת משפטית כזאת יכולה לשפוט צדק? היא לא שופטת צדק. כל ההריסות האלה שאתם רואים, בנויים על משפט שהוא משפט לא מוסרי, נקודה. וממשיכים להציג את זה חוקתי, לא חוקתי וכו'. הכל רמייה לאור היום. אנשים שלא רוצים את חבלי הארץ האלה, ומציגים את זה כאילו זה משפטי וחוקתי, וזה הכל סיפורי סבתא. הרי כל הטענות שחוק הסדרה, לא אכנס יותר מדי לפרטים, לא חוקתי, לא זה, זה סעיף בחוק המקרקעין הישראלי. סעיף כבר קיים, שנים רבות. זה סעיף בחוק המקרקעין הישראלי. איך פתאום זה לא חוקתי? תמחק את זה מספר החוקים שלך. לא, כשאתה מגיע לזה בשומרון, יש חוק אחר פתאום. פתאום אנחנו באיזה חוק סעיף 78 לחוק הקרקעות האוטומני, כל הדברים מטורפים. אז אומר, פה, גם המשפט הישראלי במרכאות, איך הוא נבנה? טלאים, טלאים. לקחו מהטורקים, לקחו מהאנגלים, עשו פה. אז אומר, מה אחד, הרי זה חוק ומשפט גוי. הוא כבר גאון הלאומי, גאוות ישראל. אתה יהודי, אתה עם ישראל שקם בארצו. צריך היה לעמוד כתריס בפני ההתבוללות הסיטונית הזאת, בפני החיקוי המשפיל הזה. אתם מבינים? עכשיו מה קרה? עם השנים התחילו להרגיל אותנו. זה מה שאומר רשי על הפסוק, פשטתי את כותונתי, הכרח האל בשינה. הכרח האל בשינה, אומר רשי, כבר החלפנו את המשפט של התורה במשפט חדש, אנחנו כבר לא רגילים למושגים שלך, טוב לנו עם זה, זה ממש בסדר, שהיו המשפטים האלה טובים בעיניהם. אתם מבינים? זה מה שקורה היום. ופתאום כולם, מה? איך יכול להיות? מה איך יכול להיות? מה אתם לא יודעים? אני יודע שהציבור לא יודע. אבל בוא נגיד, אנשים שקרובים למערכת, הייתי לצערי, לפני כמה שבועות נאלצתי להופיע שם, ראיתי עורך דין אחד, כמעט התעלף שם, ממש. הוא אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. הוא ראה מול עיניו. ראה מול עיניו, אחת הבעיות הקשות של המערכת. וכך אני רואה אותו לידי. איך יכול להיות? אני לא אתחיל לפרט פה, ממש לא נעים. לא נעים, משתדל גם לא לפרט. אבל יש בעיות מובנות בתוך כל המערכת הזאת. עכשיו, זה עוד מה שרואים. מתחת לפני השטח יש דברים חמורים מאוד. אז איך מגיעים למקום כזה? אנשים טובים סך הכל, יהודים קדושים. איך הגיעו למקום הזה? פשוט מאוד. כשאתה מנתק פרח, פרח יפהפה, ממקור חיותו, הוא ינבול והוא נבל. זה הכל. ממשיך פה הרב הרצוג ואומר, על הציבור לדאוג לכך שתישאר על כל פנים קרן זווית למשפט התורה בארץ התורה. תשאיר לנו איזה קרן זווית, שתהיה הזכות לכל יהודי הנתבע לדין בענייני ממונות להשיב, לבית דין של תורה אני יורד, מה שנקרא, לך תובע אחר הנתבע, כלל בסיסי. אתה תובע אותי? בבקשה, אין בעיה, אני רוצה את הבית דין של תורה. אנחנו תכף נציע הצעה עוד פחות מזה, שזה אפילו נחשב היום חדשנות, תכף נציע. ממשיך פה הרב הרצוג ואומר כמו כן, שפסקי הדין של בתי הדין של הרבנות, לאחרי החלטת בית הדין הגדול, כאילו כבר אחרי הרכאת הערעור של בית הדין הרבני, לא יהיו נתונים לערעור בפני בית המשפט העליון הממשלתי, שברובו הוא מורכב מהאנשים שבכל הכבוד והיקר אינם בשום פנים בעולם סוג של בקיעים באותו המקצוע בתורה שאין לך גדול ממנו, שזה דיני ממונות. וזה בדיוק מה שאנחנו מציעים היום. אנחנו היום אומרים, אפילו פחות מערב הרצוג, תן לנו לפחות להתחיל עם מצב שבו יש מערכת משפטית מקבילה למערכת המשפט האזרחי, שאם שני בעלי הדין, שניהם, רוצים ללכת למערכת המקבילה הזאת, שידן על פי דין תורה, הם יכולים ללכת בדיני ממונות. סליחה, הרי יש חוק כבוד האדם וחירותו, נכון? יש לאדם זכות לקניין. יופי, נגיד יש לי מיליון שקל בכיס ואני רוצה לפזר אותו, ככה. ברחובות, לקנות ארטיקים לכל הולכי הרגל ברחוב פה, ברחוב יפו, בירושלים. זכותי? זכותי. אז אני רוצה לקחת את המיליון שקל שנמצא בוויכוח, ולהביא אותו לדין תורה, בפני הדיינים של בית דין תורה. אתה תגיד לי לא? עכשיו, מה עושים היום? כדי שאני אוכל לעשות כזה דבר, אני צריך ללכת לחתום שטר בוררות. בשטר הבוררות הזה אני ממנה אותו כבורר, הוא פועל על פי חוק הבוררות, שמסתיים ההליך, הוא צריך לאשר את הפסק דין בבית המשפט, ואפשר גם להגיש בבית המשפט נגד המוסד בוררות ולדרוש לבטל את כל התהליך ואת כל ה... מה זה זה? אתה נכנסת לתוך מערכת משפט, אתה מאפשר לו אחר כך לברוח מהמערכת משפט למערכת משפט אחרת, שיושבים שם אנשים שאין להם צל של הבנה במשפט שאליו הוא נכנס מרצונו. צריך להקים פה מערכת מתחרה. להוריד אומס מבתי המשפט ולהתחיל לעשות תחרות. מה, רק תחרות בכל מיני נושאים אחרים פה, בנושאים כלכליים? שיהיה תחרות גם במשפט. מה קרה? אתם מערכת משפט אחת, נכנסים פה, יוצאים בשלום, יוצאים אחרי 7 שנים. הבן אדם כבר פשט את הרגל, התיק הזה כבר לא יעזור לו. 7 שנים אחרי, ואנשים מנצלים את זה. אני טיפה, אכניס אתכם טיפה לתמונה, טיפה, ממש דוגמה אחת מעשית. נגיד יש קבלן ראשי, תחתיו קבלן משנה. בא הקבלן משנה, מסתכסך עם הקבלן הראשי. עכשיו, הקבלן המשנה כבר עשה עבודה, השקיע כספים. אומר לו, הקבלן הראשי, אני לא משלם לך. אומר לו, קבלן המשנה, מה זה אתה לא משלם לי? עשיתי פה עבודה. מה פה שאתה לא משלם? תתבע אותי. מה עומד מאחורי המשפט הנורא הזה? תתבע אותי. מאוד פשוט. הקבלן המשנה הזה כבר שילם לספקים. עכשיו, הוא לא קיבל כסף עדיין, כי הרבנן הראשי לא רוצה לשלם לו. הוא יתבע אותו בבית משפט, ייקח 6-7 שנים עד שהתביעה תסתיים, עד שהוא יראה כסף, נכון? מבחינת תזרים מזומנים, את הכסף לספקים, הקבלן משנה כבר שילם. אבל את הכסף הוא יקבל מהמשלם בעוד 7 שנים, במילים אחרות, וזה לא תיאורטי, מול העיניים שלי, הבן אדם פשט את הרגל, הבן אדם התגרש, הבן אדם עזב את הארץ, כל האסון הזה, למה? 7 שנים, תתבע אותי, מחפת לו. שב, יש לו כסף בזבז, 7 שנים, עוד 7 שנים, תראה כסף. כלומר, זה לא רק עניין של סדרי דין, אנשים רעים משתמשים במערכת המשפטית הזאת, שנמצאת במצב היום ונורא, ומשתמשים בכל הצרות שלה כדי לעשות עוולות. תתבע אותי, מה הבעיה? אם הסכום הוא קטן מדי לדוגמה, מישהו רימה אותך ב-10,000 שקל. זה שווה לתבוע? אתה צריך לשלם לאורך דין, אתה צריך לשלם אגרה, אתה צריך להמתין, אתה צריך ללכת לבית המשפט, להפסיד ימי עבודה. 10,000 שקל שווה תביעה? תתבע אותי. תתבע אותי. אבל יש אנשים, הולכים לתביעות קטנות, איכשהו מנסים לפתור את הבעיות, אבל לא, לא תמיד זה אפשרי. אם הסכום הוא ממש קטן, רימה אותך ב-1,000 שקל. מה, עכשיו תתחיל להתעסק עם בית משפט תביעות קטנות? אלא, תתבע אותי. תתבע אותי, אין שום בעיה, חיס אותך לתוך מערכת, ממילא שהמערכת הזאת, היא בעצמה כבר תתקע אותך. אפילו אם יתחייב אותי לשלם לך, לא קרה כלום. עכשיו, למה לא להקים? מה זה למה לא? זכותנו החוקית, החוקתית, הדמוקרטית, על פי כבוד האדם וחירותו. זכותנו ללכת עם הכסף שלנו למערכת משפט סוברנית, בעלת סמכות משפטית, לא חוק הבוררות. מערכת משפטית, והמערכת המשפטית הזאת תשפוט, וכשהתהליך יסתיים בבית הדין הגדול, הוא יסתיים. זהו, חלס. אין עירור בבית משפט. הוא יסתיים. כל המהלך הזה הוא מהלך שגם על פי החוקים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, הוא הכרחי לחלוטין. אתה לא יכול להגיד לא למהלך כזה. וזה יתחיל ליצור תחרות בין המערכות, שתיטיב עם שתי המערכות, כי שתיהם יצטרכו כל הזמן להשתפר, עד שעם ישראל יבחר באיזה משפט הוא רוצה. עכשיו, ההצעה הזאת היא הצעה מה שנקרא לאור המצב הקיים. כמובן שמה שהיה צריך לעשות זה מיידית להתחיל את משפט התורה, אבל כרגע אנחנו נמצאים כבר ב-70 שנה של עקמומיות, אז אי אפשר ביום אחד. בואו נתחיל לפחות עם זה, וזה בעצם מאוד דומה למה שהרב הרצוג בזמנו אמר, שלפחות יהיה קרן זווית למשפט התורה. אתה מבין? בסדר, לכפות אי אפשר, צריך ששני הצדדים יסכימו, לפחות זה תן. הרב הרצוג הציע יותר מזה, הרב הרצוג הציע שאם התובע את הנתבע, הרי כלל ידוע שהנתבע יכול להחליט לאן הולכים, אז הנתבע יגיד, סליחה, אתה תובע אותי? אני רוצה בדין תורה. אבל זה נגיד היום גם יהיה קשה להעביר את זה, אבל ההצעה שאני מציע, אין שום סיבה בעולם שמישהו יוכל להגיד לא. עכשיו, את גודל החוצפה הייתה תקופה מסוימת, לפני כ-3 שנים, 5 שנים, לא זוכר בדיוק את התאריכים, שבגץ גם הוציא במרכאות פסק דין, שאסור לבתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות, גם אם שני הצדדים מסכימים. בוררות. אסור. כנראה שביטלו את זה בהמשך. אבל לא מבינים מה הולך פה. עכשיו צריך להבין, כשאנחנו מדברים על המשפט, אנחנו לא מדברים רק על דברים טכניים, אנחנו מדברים על אנה נפשי כתווית יהבית, על החיבור לתוכן החיים, השוכן בתוך התורה, השוכן בתוך המשפט, ואל תתפלא אם הדבר הזה גורם לנפילה, לשוחד ולדברים הרבה יותר גרועים. עכשיו אומר הרב קוק, שם בישראל ותחייתו, שזה יותר מזה. זה הורס גם את מערכת היחסים הבינלאומיים. למה? אז נגיד במילה אחת. אם אתה הולך היום לאום, ואתה רואה שכל העולם מגנה את ישראל, אז עמד ראש הממשלה שלנו לפני איזה שנה, שנתיים, אמר להם, חבר'ה, מה הולך איתכם פה? הרי כל המדינות שלכם מסתייעות בנו. לכו הביתה, תבררו, תראו, אנחנו מסייעים לכם. אז איך אתם כל הזמן מגנים אותנו, יוצאים נגדנו? למה יש נתק בין מה שקורה פה למה שקורה שם? והתשובה היא נורא פשוטה. הכל אינטרסים, אין משפט צדק, כל אחד עושה, לא לפי התוכן האלוהי של המשפט, מה המוסר, אלא כל אחד עושה לפי מה שנראה לו. ברגע שאתה מתחיל עם מה שנראה לך, זה יתחיל במשהו שנראה יפה, בסוף זה יגיע לשוחד, לאינטרסים, לזה שכל אחד לוקח גם את מה שלא שלו, ומרמה וגוזל, וככה נראים היום מערכות היחסים הבינלאומיים. הכל אינטרסים, הכל דברים שמאחורי הקלעים, הוא משלם להו, זה משלם להו, זה פחות מההו. אין מוסר, אין שום אמירה של זה מה שצודק, אידיאולוגית אמיתית, על פי משפט התורה. והאווירה הנוצרית הזאת, לא רק חדרה, השתלטה גם על כל האווירה הציבורית במדינת ישראל. סליחה שאני שם את הדברים על השולחן, מישהו צריך לשים אותם על השולחן. אם לא פה בבית הרב קוק, אז איפה? למעשה כל האווירה הציבורית היום, אינטרסים. אבל אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע שזה לא ראוי. הוא עזר לי, הוא נתן לי, אני צריך אותו. אבל תקשיב, זה לא הדבר הנכון. אין את הראייה הזאת בכלל. עכשיו, אני לא מדבר רק על אנשים חילוניים. ככה אנשים התרגלו כבר לחשוב. אינטרסים. אבל תקשיב, זה לא הדבר הצודק, זה לא המוסרי, זה לא הראוי, זה לא הנכון, זה לא טובת הכלל, זה לא מה שטוב לעם ישראל. מה הולך? עזוב, הוא לא שם בכלל. הוא לא שם, מי נתן לו, מי סידר לו, מי יסדר לו. כל זה מאיפה הגיע? מהמשפט הנוצרי, שבסופו של דבר, כשאנחנו היום נמצאים במדינת ישראל, אנחנו חיים עם מערכת משפט שהיא מנותקת מאנה נפשי כתווית יהבית, שהיא מנותקת מאנוכי השם אלוקיך במוצהר, ולא רק במוצהר, כבר בחוצפה, שכבר דורשת ונכנסת לתוך בתי מדרש, במותר ומה לא ואיך תעשו, לתוך כשרות נכנסים, לתוך נישואים נכנסים, לתוך כל נושא דתי שלהם צל של הבנה, הם כבר נכנסים והם יגידו כבר מה לעשות לך בתוך הבית שלך. איך הגענו לטירוף הזה? מובן. אבל איך זה הגיע לטירוף עד כדי כך? פשוט מאוד. כי כל האנשים, יראי שמיים, כן? נמצאים במקום שקטנות מוחין. במקום לקום ולהגיד, רגע אחד, הגיע הזמן להפוך פה את כל המערכת. עכשיו, דברים מהפכות צריכות להתרחש לאט לאט, מהפכות ציבוריות. אתה לא יכול בבום אחד מצד לצד. בסדר, אז הצעתי תוכנית מעשית מדויקת. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, זה לא רק אני, דיין מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, בעל תפקיד גם מאוד חשוב בבתי הדין, שהיה חבר שלי בצבא, נפגשנו יום אחד, והתחלנו לדבר, והוא אומר לי, תקשיב, זה מה שאני מנסה לקדם, אבל אין אוזניים. לא שומעים אותי. וכשהוא אומר לי, לא שומעים אותי, על מי הוא מדבר? לא רק על החילונים, גם על הדתיים, מה שהם מכונה. אני לא אוהב את הביטויים האלה, אבל לצורך העניין. לא שומעים אותי בכלל, הוא אומר. אני אומר, למה המערכת המשפטית התורנית לא יכולה לתפקד על בסיס סמכות מקבילה, בדיני ממונות בלבד, כששני הצדדים רוצים? אבל כמערכת משפטית עד הסוף, שאין אחרי הערעור, ושהיא שופטת עד הסוף. למה לא? והוא אומר, אני מדבר, והאוזניים, עובר לאנשים ליד האוזניים. אנחנו מוכרחים להתחיל לחשוב אמונית, אידיאולוגית. עכשיו, כל הסיפור הוא משום שההתייחסות לתורה הפכה להיות ספר. ספר עם אותיות, ספר חוקים, ועושים מה שכתוב באותיות של הספר חוקים. בא הרב קוק, ובפסקה, אני לא יודע איך להגיד את זה, מטלטלת, ממש ככה, פסקה שהופכת לנו את כל הקרביים הרוחניים שלנו, באמת, כל כך מיוחדת, תראו איתי יחד, מסביר, איפה הטעות, בואו תראו את זה, זה מאוד עדין, אבל זה ממש בדיוק מה שאנחנו מדברים היום. תראו, מקור ת' קובץ ד', פסקה קופתת ו', אומר הרב קוק, הספרות הנפרזה, ככה משחק עם המילה פרוזה, כן? הנפרזה, כלומר שהיא מפריזה יותר מדי, מה מפריזה על מידותיה, למה? הספרות הנפרזה מצמצמת היא את המחשבה. אם אתה יותר מדי נדבק לאותיות, זה מצמצם את המחשבה שלך, למה? חושב הסופר שכל מה שלא יוכל לכתוב, אינו דבר חשוב שבכישרון, והוא מסיח ממנו את דעתו ואת נקודת רצונו. הסופר אומר, תקשיב, אם אני לא יכול את הרעיון הזה להפוך למשהו כתוב בספרות כתובה, במילים כתובות, אני עוזב את זה. עוזב. ואפילו את התשומת לב שלו הוא מזיז משם. וחושב הקורא גם, לא רק הסופר, שחוג רעיונותיו צריכים להיות מוגבל עם מה שיש בספר. אומר, הרעיונות שלי צריכים להיות מוגבלים לכתוב, למה שכתוב פה, וזהו. יש פה את הספר, זה מה שכתוב, וזהו, בזה זה נגמר. אומר הרב, ולא ידעו שניהם, לא הסופר ולא הקורא. עכשיו תקשיבו טוב, שהטוב והמעולה שבמחשבות, ההורה המחיה אותן, הוא אותו התוכן האצילי, הטס באוויר הרעיון, שאינו נתפס, ולא יוכל להיכתב מעולם, ולא ייכנס בגבולה של הספרות. אומר הרב, תקשיב, האותיות זה רק החלק התחתון של התגלות האור. מאחורי כל האותיות האלה, יש אורות רעיון, שהם רוחניים, גדולים, שאולי אפילו קשה יהיה לבטא אותם בהגות מילים, בגלל שהם אורות שהם אנה נפשי כתבית יעבית. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה רואה כתיבה פה? אתה רואה תורה שאני נותן לך? אל תתבלבל מהאותיות. הם באו רק להוות איזה איתות, איזה סימון, שצריך לקחת אותך לאנה נפשי. אתה נשאר בכתבית, רק בכתב, רק במה שכתוב, אבל האותיות האלה זה רק ההתחלה של הגילוי, זה רק קצה חוט שאמור לקחת אותך אל, כמו שאומר פה הרב, אל התוכן האצילי, הטס באוויר הרעיון שאינו נתפס ולא יוכל להיכתב. כשאתה ממשיך להתייחס לתורה באופן חיצוני, אתה אומר, טוב, זה כנראה אווירת משמעת לשפוט לו על פי תורה, אז אתה לא מבין בכלל שיש פה חיים, יש חיות. שהיא איננה. למה היא איננה? איך הגיעו למקום כזה שפל, נבזה, נמוך? איך? כי התנתקו ממקור מים חיים. ממשיך הרב ואומר, וטעות יסודי זה, קשה יהיה לעוקרה מלב האדם, כל זמן שיחשוב את הספרות לקניין מוכרח לחייו הרוחניים. מה הוא חושב? הספרות, זהו. אם לא כתוב, אז אי אפשר לזוז לשום מקום. אומר הרב, מתוך נקודת החיים העליונה, תצא מחאה גדולה על הספרות. כלומר, יהיה התעוררות חיית, התעוררות חיים פנימית, שתמחה על כך שהספרות מגבילה ומצמצמת לאנשים את הרעיון, וכימי קדם, כמו בזמן הנביאים, יבין האדם לשיחו המקורי, ונתתי תורתי בליבם, ועל לוח ליבם אכתובנה. תפסיקו לחשוב שהספרים זה הספרים וזה הכל. הספרים האלה בסך הכל צריכים ללמד אותנו על הספר שכתוב בנשמותינו פנימה, וגם הם לא יכולים ללמד את הכל, הם רק מעוררים אותך. אתה צריך לקרוא מה כתוב בתוך הלב פנימה, וישאר רק הספר האחד. מה זה הספר האחד? שהוא אור החיים בעצמו. אנה נפשי כתבית יהבית, אומר הרב. כי באור פניך נתת לנו השם אלוהינו תורת חיים. זה הסוד של אנה נפשי כתבית יהבית. כלומר, אל תהיה שבוי של המילים, של האותיות. האותיות האלה בסך הכל צריכות להאיר אותך. האור האמיתי שוכן בתוך האותיות. האנה נפשי כתבית יהבית. אל תעצר לי בכתבית הזה. כנס לאנה נפשי, תתחבר לתוכן החיים. ואז ממילא אתה תפסיק להתייחס למערכת המשפט המנותקת מתורה, בתור טוב, זה עבירת משמעת, אבל תראה בסך הכל בסדר, העניינים מתנהלים. תבין טוב, מערכת משפט שלא מחוברת לתוכן האלוהי, שמנותקת מהתוכן האלוהי, היא מערכת חסרת חיים. אולי היא תראה טוב בחלק מהמקרים, אולי היא תתחיל טוב, אבל בסופו של דבר היא תידרדר למקומות נמוכים שאתה לא חולם בכלל. והנמיכות רוח והשפלות רוח הזאת היא תוצאה של התנתקות ממקור החיים. והתייחסות לכל התורה כולה צריכה להיות בתור, אני עכשיו בא להיפגש עם דבר השם. אני בא להיפגש עם האור הפנימי, אור החיים האלוהי, ששוכן בתוך האותיות האלה. אבל אני תמיד אחפש את המפגש עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה הסוד הגדול של אנוכי השם אלוהיך, אנה נפשי כתבית יהבית. חזקו ואמצו.